עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ושלוש FM, 104.5 FM. יום שישי הוא כמנהגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם על כל מה שרציתם לשאול, הרופא לא היה, אתם לא הייתם, קופת חולים הייתה סגורה, כל סיבה שלא תהיה. כן, כפי שאתם יודעים, אני רפי קרסו, ואיתי אורחים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל, אופר קולר על הפייסבוק לייב, עומר אוקון, סליחה, עומר אוקון, ואחראים על השידור ב-103 FM רן לודין וב-104.5 FM פלג בן צבי. הטלפונים שלנו כרגיל 0552-103-103, וניתן לשלוח שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. כן, מה אני אגיד לכם? החודש התחיל, חודש חדש, שנה חדשה, אנחנו בינואר, ושיהיינו רק טוב, שיהיינו רק טוב, ונתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו!
שלום, צהריים טובים,
צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
שמי בר, כן. ואני בת 52. כן. רציתי להתייעץ איתך לגבי משהו שהתחיל בעצם לפני, ב-20 לספטמבר, גם שוחחנו לפני מספר שבועות, אבל זה ככה, המצב לא השתפר, ואפילו התפתח לכיוון לא טוב.
אוקיי.
ככה, אני אנסה לדייק.
אז בואי תזכירי לי, כי אני לא...
כן, אני יודעת. אז אני, ב-20 לספטמבר, קמתי בוקר אחד עם ערפול מוחי, הרגשה של קצת בלבול, קצת תהיה בזיכרון לטווח הקצר, חוסר ריכוז. אחרי שעתיים הרגשתי, ניסיתי להוציא כמה מילים, ופשוט לא יצאו לי העברות כמו שצריך, 15 שניות, והגעתי למיון רק בערב, עשו לי סיטי, וביקשו שאני אקח פלוויקס בנוסף לאספירין.
מצאו משהו בסיטי?
לא, בסיטי לא מצאו. ביקשו להמשיך לברר את זה ב-MRI.
ב-MRI ודאי.
כן. עכשיו ברקע, כבר ב-15 שנה, בעצם היו לי, על פי הדמיות לפחות, לפי MRI, שינויים מסכמים בחומר הלבן, כל הזמן יחצו את זה בעצם...
אלה היו שינויים איסכמיים בחומר הלבן, או אלה היו... אוקיי.
או ככה הגדירו אותם כאיסכמיים, וחשבו שזה על רקע של PFO.
כן.
ולפני 4.5 שנים החליטו לסגור אותו, סגרו ונשאר דלף.
רק נגיד ש-PFO למאזינים שלא יודעים, זה חור כאילו במחיצה שבין החדרים, ותסחיפים יכולים לעבור, ויש בזה שכיחות יותר גדולה של אירועים מוחיים, ושכיחות יותר גדולה של מיגרנות גם, כן.
נכון, אז בעצם נשאר דלף, המשכתי לקחת אספירין, ופעם בשנה עברתי הדמיה מוחית, לראות שאין בעצם דינמיקה בשינויים. עכשיו, לפני חודש וחצי, נוירולוג עבר על ההדמיה שלי מהשנה, משמיני לאוקטובר ומשנה שעברה, אומר שלא הייתה דינמיקה, אבל כן הייתה דינמיקה בשינויים משנת 21, שזה בעצם אחרי הסגירה, והוא חשב להוסיף לי פלאביקס, להחליף לי לפלאביקס,
כן.
אבל אני ביצעתי איזה בדיקת דם של עמידות לפלאביקס, ויצא שהוא לא משפיע עליי מספיק, בדיקת כן. אגרגציה, אני חושבת
כן,
על השם.
כן, אגרגציה זה בדיקה של, אחת מבדיקות הקרישה. את ההיצמדות, אגרגציה זה היצמדות של התסיות.
אוקיי.
כן.
היא לא יצאה, יצאה שהפלאביקס לא משפיע עליי, ועד המשכתי עם אספירין. עכשיו, אחרי האירוע הנקודתי הזה בספטמבר, עוד שוב חזר, הייתי עם 3 שבועות אספירין ופלאביקס, ההרפול חזר ככה לקראת סוף אוקטובר ליום אחד, אחרי כמה ימים לכבר יותר מ-48 שעות, כן. הגעתי שוב למיון, ואז עשו לי בעצם EEG, שהראה התא טמפורלית קלה בשמאל.
אוקיי, בואי לא ניכנס לפירוט של כל הבדיקות.
אוקיי, אז אני אעשה את זה באמת, אני אנסה לקצר את זה, וזה ה-EEG רגיל, וחסך שנה יצא תקין. ואני ככה אנסה באמת להגיד את הכי קצר שיש, ובעצם מאז אני מדברת כבר על, עברתי גם ניקור מותני באשפוז שבוע, השתחררתי מבית החולים לפני חודש ושבוע, והרגשתי כמובן את כל התופעות של ניקור המותני, נוקשות בכתפיים, צוואר, כל מיני נימולים בקרקפת, היו לי כל מיני תופעות נוירולוגיות, ולפני יומיים הודיעו לי שהניקור שלי, אני כל הזמן עקבתי וראיתי שהניקור תקין, אבל מתברר שכנראה שלא, שיש פסים חיוביים לטרשת.
כן.
עכשיו...
לכן שאלתי אותך אם היה בטוח שמדובר באותמים או בדברים דלקתיים או בדברים אחרים.
כל הזמן נבחנו את זה כיסכמי.
כן.
כל מה שכתבו ב-MRI.
כן, כן, כי... אוקיי, כי התלונות האופייניות יותר של טרשת, זה בהתחלה לפעמים הפרעות בראייה, או בעיות שרואים אותם בעצב הראייה, או יכול להיות איזה חולשה, אבל לא הרגשה של משהו בראש של, שאת מתארת. וזה גם לא חולף ובא. זה כן חולף ובא, אבל זה תמיד משאיר איזה סימנים קלים. אוקיי, בואי תמשיכי.
אז ככה, בעצם ברצף חודש וחצי, אני מרגישה את הירפול, אני מתבלבלת קצת בשמות, אני שוכחת פרטים, מרגישה חוסר בהירות. עכשיו, אתמול רק הודיעו לי, שישום בעצם, על הנושא הזה של הטרשת. עכשיו, חשוב לציין שחליתי בדלקת קרום המוח, על רקע של וקט חוגרת לפני 3.5 שנים בקורונה. אז לא יודעת אם זה קשור ויכול להשאיר סימנים בה או באותה בדיקה. פשוט אני מרגישה היום, חודש וחצי מאז שהשתחררתי, שההרפול שלי לא משתפר, הוא רק מחמיר. היה לי גם ממש נוקשות של שרירים, אני עומדת על הרצפה, הרגשתי כמו חוסר שיווי משקל, אבל לא אובייקטיבי, זאת אומרת לא נפלתי או משהו כזה. ורציתי לדעת מה המשמעות של תוצאה כזו בפסים חיוביים, ומה לעשות כאילו מרגע זה, כי אני ממש לא מרגישה שאני הולך לכיוון טוב, בוא נאמר.
אוקיי, אז בואי נגיד ככה. קודם כל, אני רוצה כמנהגי, בתור קולגה, להגן על הרופאים, אז אני אסביר גם למאזינים וגם לך. את סובלת מ-PFO. PFO זה, יש כשאנחנו בחיים העובריים לפני שאנחנו נולדים, יש חלון סגלגל, יש איזה חלון בין החדרים בלב. ואדם עובר מצד לצד. ברגע שאנחנו נולדים, הדבר הזה נסגר ברוב המקרים. ב-20% הוא לא נסגר ואפשר לחיות עם זה חיים רגילים. אבל אם חיים רגילים, יש שכיחות יותר גדולה של אותמים מוחיים ושל מיגרנות. אז היו לך תלונות שהתאימו לחלון הסגלגל הפתוח שהיה לך ל-PFO, והיו לך סימנים שיכולים להתאים לנזקים לכלי דם, למרות הגיל הצעיר שהיה לך את זה לפני הרבה שנים. ולכן הדבר הסביר ביותר היה שמדובר באירועים מוחיים קטנטנים, והטיפול לזה הוא באמת נוגדי קרישה או נוגדי אגרגציה מהסוג שאת קיבלת. כלומר, הטעות בהבחנה הייתה טעות שיכולה לקרוא לכל רופא. אבל, ולכן שאלתי אם ב-MRI ראו סימנים לאותמים, או ראו סימנים דלקתיים. ובאיזה מקום הם נמצאים. כי גם הטרשת הנפוצה וגם הממצאים שהיו הם בחומר הלבן. עכשיו הגיעו להבחנה שקרוב לוודאי שמדובר בטרשת נפוצה. אבל כדי לאשרר את ההבחנה, צריך לעשות לך עוד כמה דברים. צריך בדרך כלל עושים בדיקה של פוטנציאלים מעוררים, כלומר בדיקה של, שנקראת ברה, ובדיקה של VEP. כלומר,
כן, בדיקות... עשיתי אותם בבירור הראשון בגיל 36, את אותם בדיקות, דרך אגב.
כלומר, כבר בגיל 36 חשדו בזה, וכנראה הבדיקות היו תקינות.
נכון.
אוקיי. אז צריכים לחזור על הבדיקות. וצריך לראות נוגדנים, אני מניח שהנוגדנים האוליגוקלונליים, שאלה הנוגדנים שמצאו את שני הפסים שאת מתארת, נכון. שהם מתאימים לטרשת. עכשיו תראי, יש בכל מחלקן, היום נוירולוגיה, זה לא שיש נוירולוג, יש נוירולוג שמומחה לאפילפסיה, ויש נוירולוג שמומחה לכאב, ויש נוירולוג שמומחה למחלות נוירואימונולוגיות, כמו טרשת נפוצה, ויש נוירולוג שמומחה למחלות עצב שריר. כלומר, גם בנוירולוגיה יש תת התמחויות, וגם מרפאות בבית חולים, יש מרפאות שעוסקות בתחומים שונים. יש מרפאה שהיא נוירואימונולוגית, וזאת המרפאה שבבית חולים שאת צריכה להגיע אליה. ואז הרופא המומחה בתחום הספציפי יחליט אם הצריכה, אם צריך לתת לך טיפול. ויש שם הרבה טיפולים שמשפרים מאוד את המצב של חולי טרשת נפוצה ועוצרים לפעמים את המחלה ומעכבים את ההתפתחות שלה. את מבינה?
כן.
איפה את גרה? באיזה אזור? לא חשוב לי.
בתל אביב.
בתל אביב, אז יש לך מרפאה כזאת, גם באיכילו וגם בתל השומר וגם בבלינסון, מרפאות עם הרבה 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 ניסיון, כי לצערנו זאת מחלה... כל המחלות הנוירואימונולוגיות, זאת המחלה הכי נפוצה בין המחלות הנוירואימונולוגיות. אז זה מה שאת צריכה לעשות, והם יחליטו לפי הבדיקות, ויראו את כל הבדיקות, ויראו את כל התמונה, אם להתחיל אצלך בטיפול נגד טרשת נפוצה, אם זה אכן נראה העניין. כי בדרך כלל טרשת נפוצה, פוגעת בדרך כלל בתחומים שונים של הנוירולוגיה, באזורים שונים במוח. כלומר, לא רק ערפול ורק בערפול ורק בלבול במילים ורק ערפול, אלא בדרך כלל יכולה לפגוע גם במשהו מוטורי וגם במשהו תחושתי. ואצלך זה כל הזמן באותו דבר, אז לכן ההבחנה המבדלת היא קצת יותר קשה. אבל אין לי ספק שבכל אחת מכל אחד משלושת בתי החולים, כן, אגב, גם בוולפסון, כן, בכל אחד משלושת בתי החולים, יש רופאים שזוהי התת מומחיות שלהם, והם יעשו באמת את ההבחנה המבדלת, שבמקרה שלך היא לא קלה לפעמים, כי, אבל השאלה, אם באמת, צריכים לחזור על הברה ועל ה-VEP, שהיו תקינים, שהיית בגיל 39, והיום את בת 52, כלומר עברו 20 שנה.
כן.
האם בתקופה הזאת היו תקופות שקטות? ב-20 שנה האלה, היו לך כמה שנים שלא היה ערפול?
ערפול לא היה לי, רק הפעם הזו. כל האירועים הקודמים היו עם נימולים, כבדות ברגליים, כל מיני תחושות נוירולוגיות.
והכבדות ברגליים חלפה לחלוטין, או תמיד נשאר קצת?
לא, היא חלפה. אחרי חודשיים שלוש. אבל גם אני נזכרתי באשפוזים שהיו לי נוירולוגים, שבאמת היה לי גם אז קצת את הבלבול ואת הדברים ש...
כן, אוקיי.
עכשיו רק שאלה, בנוספת ברשותך פרופסור.
בבקשה.
בשמיני לעשירי כן עברתי MRI, בעצם זה היה...
עם חומר ניגוד, כי זה מה שצריך לעשות.
עם חומר ניגוד, כן.
עם גדולניום, כן.
וכתבו שעוד פעם בסדרות פלר T2, מודגמים מוקדים בעלי עוד חריג בחומר הלבן הפריון... טריקולרי,
ואתה... טריקולרי, זה מה שאת מתארת אופייני לטרשת נפוצה. כי יש חדרים במוח, ובדרך כלל הנגעים הדלקתיים מופיעים מסביב, קרוב לחדרים. וזה ממצא שמתאים לטרשת נפוצה.
ואז כתבו כביטוי לשינוי מסכמי,
מיקרואנגיופתיות.
כן.
אוקיי, בדרך כלל זה המקום שיותר אופייני לטרשת נפוצה.
הבנתי. אז בעצם התשובה של ניקור מותני לא תומכת...
לא, אם מצאו בניקור מותני, מה את אומרת שמצאו פסים? אני מניח שזה נוגדנים שנקראים כן, נוגדנים אוליגוקלונליים.
כן, זה בדיוק הבדיקה הזו. זה בעצם אז תומך, מלבד הבדיקות עזר שאני צריכה להשלים, זה תומך בעצם בתרשת?
זה, 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 כן, אבל זה תומך בתרשת, אבל את צריכה בכל זאת לאשרר את זה.
הבנתי. וזה שככה הדבר נמשך כבר לומר, בין 8-10 שבועות, ואני מרגישה שיש לי החמרה מיום ליום, זה שאני נשארת עד עוד בדיקת MRI וכל התורים, זה בסדר?
תראי, כדאי להגיע לרופא שעוסק בתחום. עכשיו, יש אנשים שעוסקים בתחום. כמה זמן את אומרת? מעכשיו ועוד כמה זמן?
התורים שלי לכל הבדיקות האלה יהיו רק עוד כ3 שבועות, ואני כבר...
זה בסדר, זה בסדר. 3 שבועות זה בסדר.
אוקיי.
3 שבועות זה בסדר.
גם אם ממשיכים עם הבלבול במילים, ופתאום, אתמול סיפרתי זה, התחלתי לספר משהו למשל לחברה, פתאום ממש כאילו שכחתי את מה שרציתי להמשיך, ולא יצאו לי המילים לאיזה שנייה.
כן, אבל איך הם חזרו?
אבל הם חזרו, כן.
כן. 3 שבועות, 3 שבועות זה זמן סביר.
הבנתי, בסדר, טוב, אוקיי.
אוקיי.
אני מודה לך.
מה שלא יהיה, יש היום טיפולים, יש היום אפשרות לעזור, יש היום רופאים שמומחים בתחום.
אוקיי, בסדר, אני מודה לך.
כל טוב, כל טוב, ביי ביי. כן, מי איתנו על הקו?
היי, היי פרופסור.
שלום.
שמי דני, אני בן 79.
כן, דני.
אוקיי, הקלוד מ-AI הגדיר לי את הבעיה כ-restless leg syndrome.
כן, אתה היום, כן.
והיא כשאני...
כן, אתה לא צריך לתאר, הוא כבר תיאר לך מה שיש לך.
כן, אוקיי, לא, אם המאזינים רוצים לשמוע...
אני, כן, אז תתאר לנו מה...
הסימפטומים, בדיוק.
אתה נשוי?
אני נשוי,
כן. אז תאר לנו איך אתה בועט באשתך בלילה.
אוקיי, אני לא בועט, אני פשוט יוצא במיטה ודורך על הרגל, ואז אני משתחרר.
לא, זה לא מתאים ל-restless leg syndrome.
סליחה?
זה לא מתאים לרסטלס לג סינדרום, זה אולי הבחנה של הצ'אט, כפי שאתה אומר, של הקלוד, אבל זה לא הבחנה הנכונה.
אוקיי, אז אני...
זאת דוגמה נהדרת, להראות למאזינים שלנו, כמה שהצ'אטים למיניהם, שהם כאילו הבינה המלאכותית, חשובים כמבלבלים. כי אם אתה מרגיש משהו שאתה צריך לקום ולעמוד על הרגל או ללכת ואז זה חולף, זה לא restless leg syndrome. אבל בוא תתאר לי מה אתה מרגיש.
אוקיי, אז זה מהיר אותי, מרגיש כאב בכף הרגל.
כן.
בעיקר החלק העליון של כף הרגל.
כן, גב הרגל, כן.
גב הרגל, בדיוק. וזהו, זה כשאני עומד, אז זה משתחרר. או כשאני מעשה את זה, זה משתחרר.
כן.
זה רק מהיר אותי מהשינה.
זה הכל חוץ מ-restless leg syndrome. restless leg syndrome זה בדרך כלל מצב שהחולה אפילו תוך כדי שינה, או לרוב תוך כדי שינה, קופצות לו הרגליים, הם באי שקט, ולפעמים בני הזוג מתארים שהבעל בועט בהם בלילה, וממשיך לישון. וממשיך לישון. או לפעמים אתה רואה אנשים שהרגליים שלהם רוקדות תוך כדי ערנות, שזה סוג מסוים של restless leg syndrome. עכשיו, זה restless leg syndrome, תסמונת מסוימת, שיש לה אגב טיפול שיכול לעזור יותר, יכול לעזור פחות. עכשיו, מה שיש לך זה התכווצות של שרירים בגב הרגל. לפעמים התכווצות השרירים הם בשרירי הסובך, בשרירים האחוריים, שבין הברך לקרסול, ולפעמים, אני אומר לפעמים, ולפעמים הם בחלק הקדמי שמושך יותר לגב הרגל. ואז גם אם אתה תהיה במיטה, ועם רגל אחת תמשוך את כפות הרגליים לכיוון הפנים, אני לא יודע אם אתה מבין מה שאני מתכוון.
מבין מצוין.
כן, או אם אתה תעשה כאילו שאתה עומד על, 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 על הקרסול ולא על קצות אצבעות, הדבר הזה ישתחרר.
נכון.
וזה אתה יכול לעשות גם תוך כדי שכיבה במיטה. כלומר, כאילו לתאר, לדמיין לעצמך שאתה עומד על, על הקרסוליים, סליחה, על העקבים, ואת אצבעות הרגליים אתה מעלה כלפי מעלה, אתה מותח את האצבעות.
זה מה שאני עושה, בדיוק. גם.
אוקיי. וזה התכווצות של שרירים. ופה הטיפול הוא טיפול אחר לגמרי. פה צריך לראות למה יש לך התכווצות שרירים. עכשיו, זה יכול להיות מכמה סיבות. האם אתה לוקח כדורים ללחץ דם?
גם.
איזה כדורים? משהו עם פלוס?
עם פלוס, אני אגדיר לך אותו, רק שנייה. דופלקס, דופלקס 5/80.
כן, ומה עוד? ומשהו עם פלוס?
זהו. כן, ובערב קדקס 2.
אוקיי. תראה, לפעמים הכדורים ללחץ דם עושים את זה, לפעמים כדורים משתנים עושים את זה, שישנם בחלק מכדורי הלחץ דם, בדרך כלל מוסיפים להם את המילה פלוס, טריטייס פלוס או משהו.
אבל זה לא, זה רק בחודשים האחרונים.
אוקיי, בסדר גמור, זה עדיין לא אומר. בחלק מהמקרים זה חוסר ממגנזיום.
אני לוקח מגנזיום.
כן, בחלק מהמקרים זה חוסר מויטמין E, בחלק מהמקרים זה חוסר מאשלגן. כן.
לא, אין קשר לפיריטין, אין קשר לברזל, כי שם גם ה-AI הגדירו את זה כאולי איזה בעיה של פיריטין, חוסר בברזל.
אם תראה, זה יכול להיות, אבל זה יותר נדיר חוסר בפיריטין ובברזל, זה יכול לגרום לאנמיה ולא ל...
הבנתי. אוקיי, יש לך איזה משהו שאתה יכול לתת איזה טיפ?
כן, קודם כל לנסות לראות אם לא חסר לך, תראה, בדיקות דם לא תמיד עוזרות. כי גם מגנזיום וגם אשלגן, לא תמיד הממצא התקין בבדיקת דם מעיד על מה שקורה בתוך השריר. לכן, אני מציע לפעמים לנסות לקחת אשלגן בהוראת רופא, כדור ביום למשך חודשיים ולראות אם זה נעלם. לפעמים זה עניין של תקופות, כמו שזה בא, ככה זה נעלם. מגנזיום...
גרבי לחץ? מה? גרבי לחץ? עוזרים?
גרבי לחץ לא תמיד עוזרים, לא.
לא.
כי זה משהו, כן, זה משהו מטאבולי, זה משהו מטאבולי, זה לא משהו שלא משהו וסקולרי. אז מה שאני מציע לך, זה תנסה לראות, הדיאטה שלך מאוזנת?
כן, מאוזן, כן, הדיאטה מאוזנת. אני אגיד לך, התחלתי להשתמש, אולי זה קשור לזה, יש סדין שמתחבר להרקה, של החשמל.
גראודינג.
כן, בדיוק. יכול להיות שיש את זה. לא, לא. כי אני אגיד לך, עכשיו אני הייתי במקום אחר, 10 או 12 ימים, ולא קרה לי שום דבר, והייתי שם במאמץ גופני מאוד רציני, ספורטיבי מאוד רציני, ולא הרגשתי פעם אחת שזה...
תנסה להפסיק את הגראונדינג. תראה, רק נגיד למאזינים מה זה גראונדינג, ישנה תיאוריה שאומרת שאנחנו צוברים אל חשמל, ואנחנו צריכים להעריק את הגוף שלנו, לחבר אותו לאדמה. והחיבור לאדמה הוא או שאתה הולך יחף בחול, או שאתה הולך יחף בבית, או שאתה מתחבר ממש לאדמה על ידי הערקה. כלומר, כשיש לנו בחשמל, בתקע החשמלי, 3 נקבים. הנקב התחתון בדרך כלל הוא מחובר לאדמה. זאת הערקה. הערקה באלף. וכשאתה, ויש כל מיני מכשירים.
זה סדין שיש פה חוטי כסף שמתחבר להרקה.
שמתחבר בדיוק, מתחבר להרקה, והוא כאילו פורק את החשמל שמצטבר בך. עכשיו, בעיקר אם אתה ישן, בעיקר אם אתה ישן על סדין חשמלי, ואתה נטען, אז זה גם כן טוב.
לא,
זה עושה להפך.
כן, בדיוק.
אז עכשיו, יש אנשים שגם כשהם עובדים ויש להם משהו משען לרגליים, מחברים אותו להרקה. אבל
יש לי גם את זה.
בוא, כן. אז יש גם ספר שלם שעוסק בגראונדינג.
אוקיי,
אז לא נראה לי שזה מזה, אבל תפסיק לחודש ותראה.
כן.
תפסיק לחודש ותלך יחף, לא בלילה, אל תשאל
את זה בלילה. אני עושה את זה גם.
אוקיי.
צהריים טובים,
כל טוב.
פרופסור רפי, ותודה, תודה, ושבת שלום.
שבת שלום. אוקיי, רבותיי, אני מזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו. חזרנו, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, מדברת לוי אסתר.
כן, אסתר.
אני בת 72.
כן.
רציתי לשאול אותך שאלה, אני מתעוררת הרבה פעמים בלילה, לפעמים 15 פעמים, ואולי יותר לפיפי.
כן.
אני לא אחת ששותה כל כך הרבה, ממש
עכשיו
לא.
עכשיו תגידי לי, את נותנת כמות גדולה או כמות קטנה?
כמות גדולה. לא טיפה ו... כמות גדולה.
טוב, זאת, זה מצב שקיים אצל, אנשים מסוימים בגיל מתקדם יותר, והוא נקרא נוקטוריה. נוקטוריה זה, בעברית נוקטוריה זה השתנת לילה. עכשיו, הרבה מאוד אנשים, אנחנו לא תמיד יודעים מדוע, במשך היום כמעט ולא הולכים לשירותים, הולכים פעם, אולי פעמיים, וצוברים את הנוזלים, ובלילה, סליחה, ובלילה, מסיבות שאנחנו לא תמיד יודעים, אבל יש כאלה שאומרים שכשאנחנו שוכבים על הגב, או כשאנחנו בשכיבה מאוזנים, זרימת הדם בכליות יותר טובה, הגוף יותר רגוע, הגוף יותר שקט, ואז מחזור הדם הוא כזה שהוא מפעיל את הכליות פועלות יותר. הסיבה האמיתית, אנחנו לא בטוחים שזאת הסיבה, זה אולי תירוץ, אולי אחת הסיבות מהסיבות לנוקטוריה. יש גם שינויים הורמונליים של שהם קורים בין יום ולילה אצל כולנו, ואצל אנשים מסוימים הם משפיעים יותר.
כן.
עכשיו, מה שאפשר לנסות לעשות,
כן.
זה שני דברים. דבר אחד, זה לנסות לעשות משמעת של, שונה של שתייה. לשתות במשך הבוקר, מתי את הולכת לישון בערך?
11-12 לפעמים,
אחת,
אין לי שעות קבועות.
אוקיי, אז אם את הולכת לישון בין 11-12 בממוצע, בואי נגיד, אז משעה 6 בערב, או 5 בערב, תעשי לך זהירות של שתייה. מה זאת אומרת? תשתי הרבה עד שעה 4-5,
כן.
אבל תשתי, תקפידי לשתות, כי צריך לשתות וצריך נוזלים.
כן, כן.
משעה 5 תמעיתי בשתייה. כלומר, okay. אם את צמאה, תשתי לגימה, או תשתפי את הפה.
Okay.
עכשיו, בלילה, ארוחת ערב, לא לצרוך לא קפה ולא תה, ולא משקעות קולה, ולא קקאו, ולא okay. כל דבר שהוא משתן. לא לאכול סלט גדול בלילה, כי סלט גדול okay. זה הרבה נוזלים.
נכון, נכון.
לא לאכול מרק בלילה, כי מרק זה הרבה נוזלים.
אוקיי, כי אני אוכלת מרק בלילה.
אוקיי.
אוכלת סלט.
אז אוקיי, אז זה בדיוק, אז את אוכלת כמעט שותה, ובמשך היום את כנראה שותה פחות.
במשך היום אני שותה פחות.
אז זהו, אז את שותה פחות ביום, ואת אוכלת סלט וצוברת נוזלים ומרק בלילה, אוקיי. אז בערב שאת הולכת לישון, יש לך הרבה נוזלים בגוף, והגוף מתפטר מהם.
הבנתי, חשבתי שאולי יש איזה כדור.
יש כדור שגם יכול לעזור, אבל הכדור הזה הוא קודם כל הוא כדור שאם את משנה את מהלך האכילה ואת הסלט והמרק תאכלי בצהריים, ותמצאי משהו אחר לאכול בערב, כן, אז אפילו אני יודע, תפוח אדמה או משהו כזה, שלא יהיו בו הרבה נוזלים.
הבנתי.
עכשיו, גם בלילה, בגיל מסוים, השינה היא יותר רדודה. זה לא שינה כמו של ילד בן 20 שנרדם בלילה כמו אבן וקם בבוקר כי השעון צלצל. בלילה, בגיל מבוגר, אנחנו ישנים קצת פחות טוב, אנחנו מתעוררים יותר. עכשיו, אם את לוקחת כדור שינה, למשל, אני לא יודע אם את לוקחת, אז את יכולה לשנה, אז את ישנה יותר שעות וכמה פחות. יש גם אפשרות אחרת, שאני לא מציע עליה לגבייך, יש כדורים שמרחיבים את נפח השלפוחית, יש בית מיגה שזה כדור שקשור לשלפוחית, אבל עוד פעם, זה תרופה שלא הייתי לוקח, okay. אם אפשר להשתלט על זה בשינוי הדינמיקה וההיגיינה של התזונה בערב לפני השינה.
אוקיי, okay, אוקיי, okay. אני נגד, אני אנטי תרופות, חוץ מאשר אני... לוקחת את הקרדיולוג
והקרטיאס... קרדילוק, אם את לוקחת קרדיולוג, בעליך לא יסכים לזה.
לא, אני אנטי תרופות, אני לוקחת, עברתי אירוע לב לפני 3 שנים, אז...
כן, אוקיי.
טוב, זאת אומרת, אין לי מקום לדאגה.
אין מקום לדאגה.
זה דבר נורמלי, אתה אומר.
אבל תנסי את זה, כ-15 פעמים לקום לפיפי, את לא ישנה בלילה.
נכון, נכון, זה מאוד מפריע.
כן.
במהלך, כן. בסדר, אוקיי, אני אנסה, אוקיי, אני מאוד מודה לך.
כל טוב, אסתר, כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו?
כן, שבת שלום.
שבת שלום, עוד מעט, כן, עם מי יש לי הכבוד?
יש לך הכבוד עם נתנאל.
כן, נתנאל, בן כמה אתה?
אני לא רציתי להפעיל את הפרוטקציה שלך ושלי, אבל עם סבלנות הגעתי אליך. הבעיה שלי...
בן כמה אתה, נתנאל?
82.
כן, אני שומע אותך.
יש לי בעיה עם הצעות, שנים. וכל מה שאני לוקח וכל מה שנותן לי, לא עוזר לי.
כן.
מה אתה יכול לעצמם?
תראה, אם אתה אומר שיש לך את זה שנים, וכל מה שאתה לוקח לא עוזר לך, אני מניח שניסית את כל מה שאפשר.
כן.
אז הדבר היחידי שאני יכול להציע לך, זה שינוי, של, שינוי תזונתי באופן קיצוני כניסיון. כלומר, אני לא אגיד לך ממש להפוך לצמחוני, אבל לקלוט או לקבל כמויות גדולות של תאית, לשתות הרבה 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 מים, להימנע...
אני שותה בקבוק קולה מלא מים, כל יום.
קולה זה לא הדבר הכי טוב לעצירות, קולה אומרים שקולה זה טוב למעיים ולקיבה ולשלשולים ולדברים כאלה, אבל קולה... הוא מכיל קופאין.
לא קולה, לא קולה. בקבוק קולה מלא מים.
אהה, בקבוק קולה מלא מים. כלומר, בקבוק שלם של ליטר וחצי מים.
נכון מאוד.
אוקיי, וזה מה שאתה שותה?
כן.
אז זה ליטר וחצי, זה לא מספיק.
לא מספיק.
לא מספיק, אתה צריך לשתות יותר.
אוקיי. כן,
אתה צריך לאכול, לצרוך מרק ירקות.
עושה את זה.
כן, הרבה ירקות, הרבה פירות, הרבה דברים שיהיה לך תוכן נוזלי במעיים. אתה צריך להוסיף, אם זה לא מספיק, אז להוסיף תאית. אפשר, יש מה שנקרא נורמלקס, אני מניח שניסית את זה. ניסית נורמלקס?
כן, בטח.
כן. ומה שאתה...
גם נורמלקס וגם יש איזה כמו דבש.
כמו מה?
כמו דבש.
זה אבילק?
כן, בדיוק.
אוקיי, אבילק או לבולק, כן. כן. מה שאתה עוד צריך, זה לקחת חיידקים פרוביוטיים. חיידקים פרוביוטיים, אתה איתי?
כן, כן, כן.
חיידקים פרוביוטיים יכולים גם הם לעזור, כי הם כאילו מפעילים את המעיים.
הבנתי.
עכשיו, יש כדור שהוא כדור שאני לא יודע, לא יודע איך קוראים לו, שהוא סוג של פיתוח חדש, שזה כדור שהוא עם כמו מנוע בתוכו, שהוא רוטט ומגרה את המעיים, אבל זה צריך לחפש, זה עדיין לא דבר שהוא בשיווק רגיל. כלומר, זה סוג של פטנט חדש, של כדור כמו קפסולה, עם איזה כמו מנוע קטן ובצוללה קטנה, שבולעים אותו והוא רוטט ומרעיד את המעיים. הוא לפעמים יכול לעזור. עכשיו, יש גם תרופות נוספות, אבל אני מניח שאתה לקחת כל מיני חומרים שמגרים את המעיים, והפכו את המעי שלך למעי עצלן. כלומר, לקחת חומרים כמו סניה, או כמו... תרופות, כי הדור הישן של התרופות לעצירות, היו תרופות שמגרות את דופן המעי. וכשמגרים אותו, מגרים אותו, מגרים אותו, הוא מפסיק להיות רגיש, ואז אם לא לוקחים את זה, זה לא משפיע. אז תנסה באיזשהו מקום לשנות את התזונה, לא לאכול אורז.
לא לאכול אורז.
לא לאכול, תיכנס לאינטרנט, תראה דברים שעושים עצירות. ואת כל הדברים האלה תוריד מהדיאטה שלך, מהתזונה שאתה אוכל. כן, לא לאכול הרבה לחם. לחם ופסטה, אתה בן 80, אתה בן 82. כשאתה זוכר שהיית בגן, איך היינו עושים דבק?
כן.
היינו לוקחים קמח ומים, נכון?
נכון.
קמח ומים ועושים דבק. מערבבים ביחד וזה היה דבק. כי הגלוטן הוא דבק. עכשיו, אם אתה אוכל פסטה, או אם אתה אוכל לחם, אז מה שקורה במעיים שלך, שזה הופך לדבק. עכשיו דבק נדבק ולא יוצא. אז אם אתה מוריד... אם אתה מוריד...
זה לחם מלא או זה לחם קל?
לא, לחם מלא זה לחם עם דבק, אבל יש בו יותר סיבים, אבל זה לא פתרון. אז אם אתה רוצה לאכול, אתה יכול לאכול פרחיות אורז, או לאכול לחם בלי גלוטן, שהוא כבר יותר טוב, כי אין בו את הדבק. או לאכול, יש גם פסטה בלי גלוטן. אבל כל הדברים האלה, הם תנסה להוריד אותם מהתזונה, לאכול יותר תזונה צמחונית, יותר ירקות, יותר פירות, לשתות יותר נוזלים, לקחת חיידקים פרוביוטיים, ואז המצב ישתפר. אני מניח, מקווה, כי את יודע, דבר של 30 שנה, זה לא כל כך פשוט לארגן אותו במשך כמה זמן. אוקיי?
אוקיי, ורציתי עוד שנייה לשאול משהו.
בבקשה.
אבל, יש כל אנחנו מכירים מהצבא, אבל לא זה העניין.
אוקיי.
טוב, תודה רבה.
כל טוב לתנאל.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום.
מדברת רחל.
כן, רחל, בת כמה את?
אני 77.
כן.
קודם כל שרציתי לשאול אותך, אם דאגת שישכפלו אותך?
אני לא מאמין בשכפול בני אדם.
לא, לא, רק בתכונות שלך.
אני לא בטוח שאשתי הייתה רוצה את זה. מספיק למשוגע, מספיק למשוגע אחד בבית, היא צריכה עוד אחד.
כל קהל המאזינים שלך יהיה בעד זה.
כן.
על מקצועיות, על ידע כל כך רחב.
תודה רבה, תודה רחל.
על רגישות, דיבור בגובה העיניים לאנשים.
תודה, תודה רחל. בואי, אני מסמיק, אז בואי נעבור על השאלה.
עכשיו, אני סובלת משתי בעיות שהן בשעשו, מה שנקרא שצריך להחליף את זה כנראה. בעמוד השדרה אחת זה בעצם הזנב.
כן.
ואחת זה בחוליות 4 ו-5. בגב אני קיבלתי בריתה.
4-5 למטה בגב התחתון, כן, L4-L5, לא C4-C5, אוקיי.
כן. וקיבלתי זריקה עם סטרואידים לפני כן. כמה חודשים. זה עבד לחודש וזהו, חזר לצורו. ואני פשוט זה מקרים לי על הרגל, ואני סובלת מקושי בלקום ולשבת, כאילו בבוקר בכלל, קשה לי לעמוד בבוקר, אני צריכה להתפופף כדי להכין קפה או לספר שיניים, וכאילו משהו שתופס את הרגל בשוקיים החיצוניים ובירחיים מאחור, ולפעמים...
זה מתאים ל-4-5, כן.
כן. עכשיו אני הייתי גם במרפאת כאב, והמביטו לי...
על רדיו פריקוונסי, לעשות RF?
לעשות גלי רדיו.
כן, זה רדיו פריקוונסי, זה גלי רדיו.
זה אחד. רופא אחר המליץ לי לעשות ניתוח. ואני מאוד בדילמה איפה אני שמה את עצמי.
אז בואי אני אגיד לך איפה את שמה את עצמך. הולכים מהקל לכבד.
אוקיי.
קודם כל, זריקה אפידורלית אחת לא תמיד עוזרת. אז כדאי, ואם יודעים שזה L4-L5, כדאי לנסות עוד שתי זריקות. עוד אחת עכשיו, ועוד אחת בעוד חודש.
ומה זה הגלי רדיו?
עכשיו, אם זה לא עוזר, הולכים לשלב ב', לפליין בי, שזה גלי רדיו. גלי רדיו זה...
עכשיו אני בהמלצה לגלי רדיו.
אוקיי, אז גלי רדיו זה מכניסים לך, זה בדיוק מבחינת התחושה שלך, זה כמו זריקה אפידורלית. כלומר, מכניסים, במקום לה, מכניסים מחט שבקצה שלה ישנה אלקטרודה. ודרך האלקטרודה הזאת מעבירים גלי רדיו, והגלי רדיו מחממים את העצב ושורפים, אני מדבר בצורה ציורית, שורפים את הקליפה, את המיילין שלו, את ה, את יודעת, את רואה, תדמייני לעצמך חוט חשמל. חוט חשמל יש עליו פלסטיק, נכון? הפלסטיק מונע מהחשמל לברוח לצדדים.
מבודד.
אז ברדיו פריקוונסי שורפים כאילו את המבודד ומחלישים את העצב, ואז הוא לא מעביר את הכאב. אז לפעמים זה גם יכול לפתור את הבעיה. עכשיו, למה, איך זה פותר את הבעיה? זה גורם לירידה של הכאב, לחוסר העברת הכאב, חוט החשמל הזה שנקרא עצב, לא מעביר את החשמל, לא מעביר את הגירוי. התנועתיות של עמוד השדרה חוזרת כי לא כואב לך, והתנועתיות של עמוד השדרה ברגע שהיא חוזרת, היא כאילו שוחקת את הדיסק הפרוץ, אם מדובר בדיסק.
יש לי שני בלטים.
כן, אז זה יכול לגרוס אותם להפקה שנספגת, והבעיה נפתרת כי הגוף כאילו מנתח את עצמו. הרי מה היו עושים לפני 30 שנה, או לא 30, לא 40 שנה? לא היו עושים ניתוחי גב. ניתוחי גב היו עושים באופן נדיר. היו סובלים חצי שנה, שנה, שנה וחצי, עד שזה ברוב המקרים היה מסתדר. כלומר, הגוף לומד לרפא את עצמו, אבל זה תהליך ארוך. עכשיו, אם זה לא עוזר, אז...
יש בזה סיכונים בתהליך הזה?
לא. הסיכונים הם כמו סיכונים בזריקה אפידורלית, שום דבר, לא רציני. אם זה לא עובר, אז אפשר ללכת לניתוח. ואז הניתוח, היום הניתוחים בהרבה מאוד מקרים, אפשר לעשות אותם כניתוחים זער פולשניים. כלומר, ניתוחים שנכנסים עם, עם, עם מערכת מאופטית מאוד עדינה, בצלקת מאוד קטנה,
או נוירוכירורג,
או נוירוכירורג, או אורתופד גב. והשיקום הוא שיקום מאוד מהיר, ההחלמה מניתוח כזה היא מאוד קלה ומהירה.
ובה יש סיכונים בתהליך הזה?
זה סיכונים של ניתוח, של הרדמה, לא, היום הרדמה זה לא כמו פעם, יש לנו פחד מהרדמה, כי לפני 50-60 שנה היו אנשים מתים מהרדמות. היום הרדמה זה תהליך יותר בטוח מה של ללכת ברחוב, בוודאי בארץ.
אוקיי.
אז לגבי הבעיה השנייה של עצם הזנב. אוקיי, אז עצם הזנב צריך לראות מה יש שם, משום
ש...
את נפלת על הישבן?
יכול להיות שבשלב מסוים בחיי נפלתי כמה פעמים, תוך כדי
הליכה, תראי, לפעמים זה קורה מנפילה, לפעמים זה קורה מלידות אחרי לידות, כי בזמן לידה עצם הזנב, כשהאגן הקטן נפתח כדי שהתינוק יצא, אז גם משתחרר החיבור שבין שני החלקים של אגן הירכיים מלפנים, וגם עצם הזנב הולכת אחורה. כן, ולפעמים...
זה לא המקרה. זה קורה בשנים האחרונות.
זה נקרא קוקסלגיה.
כן, נכון.
כן, וזה...
עשו לי ביופסיה תחת סיטי.
מה עשו לך? ביופסיה
תחת סיטי.
כן, ביופסיה, למה הייתה שם ציסטה?
כן, בדיוק, עשיתי MRI, גילו שם איזה ממצא. בפתולוגיה אין ממצא פתולוגי, אבל הוא קיים הדבר הזה, ואני סובלת מכאבי תופת שם בעצם הזנב מאוד, ואני לפעמים נותנת צרחות בלתי רצוניות אפילו.
כן, אוקיי, אז...
סף הסבל שלי הוא מאוד גבוה, אני לא מתמסרת לכאב כל כך מהר.
אוקיי, אז במקרה הגרוע ביותר, יש תמיד אפשרות, אם כבר הולכים על ניתוח, לקרות את עצם הזנב.
אז זה שהציע לי רופא פרופסור אחד, הציע לי ניתוח, ושניים אחרים שהלכתי לחוות דעת שנייה, לא המליצו.
כמה זמן את סובלת מהכאבים בעצם הזנב?
זה קרוב, מעל לשנה, בוא נאמר.
מעל לשנה. ניסו להזריק לציסטה הזאת?
לא.
אוקיי, אז מרפאת כאב יכולים לפעמים לעשות גם שם, יש ניסיון די טוב עם... כן, כן. צריך לראות את הצילום וצריך לפעמים...
שני רופאים לא המליצו לי על הניתוח.
לא, אני אומר, במרפאת כאב לפעמים יכולים להזריק למקום, תלוי הבעיה עם הבעיה... עוד פעם, אני לא רואה את הצילום, אז אני לא יכול לדעת. אבל לפעמים הבעיה היא בעיה שיש שם דלקת כאילו במפרק, או שינויים במפרק. צריך לראות איפה הציסטה. אם הציסטה היא שפירה, אפשר להיכנס לציסטה ולהזריק סטרואידים. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות.
ומה האימפקט שלהם?
כמו כל דבר ברפואה, אין 100% ברפואה, אז אי אפשר להבטיח הבטחות.
אבל זה עשוי לשנות את
לפתור את הבעיה.
זה עשוי לפתור, את, זה עשוי לפתור את הבעיה. כן? בוודאי,
יש, כן. ככה, יש ניסיון כזה שזה באמת כן. ניסה כזה יכולה לעזור.
יש ניסיון, כן.
והיא ממירה את הניתוח, אתה אומר.
לפעמים כן ולפעמים לא, עוד פעם אי אפשר להבטיח ברפואה, אפשר לנסות ולראות איך זה משפיע.
כמו במשפטים, זה לא נדמה.
נכון. אוקיי.
המון המון תודה.
כל טוב, כל טוב.
תודה לברכה ושבת שלום.
שבת שלום, כן ומאיתנו. הלו.
שבת שלום.
שבת שלום עוד מעט, נכון? עם מי אני מדבר?
ירושלמי יצחק.
כן, יצחק, בן כמה אתה?
אני בין 78 וקצת.
כן, זה בסדר. ומה הבעיה, יצחק? בוא ספר לי.
שתי בעיות. קודם כל, אני לבעיה יותר חשובה כעת, הראשונה, אני חטפתי שלבקת חוגרת לפני שנה ושלושה חודשים בחלק התחתון הימני. זאת אומרת, ישבן בצד ימין, רגל ימין, והעברי מין הימנים, קדימים.
כן.
כן, ובשנה ושלושה חודשים, ובהתחלה היו פצעים עם כאבים מאוד חזקים.
מוודאי.
היה מאוד קשה לתפקד מכל
הפצעות. אני מבין שלא קיבלת חיסון.
לא.
כן. סימן שאתה לא מאזין, אתה לא מאזין לתוכניות שלי, כי אני מטיף על החיסונים.
אני מאזין, אני קבוע מאזין.
אבל אני שנים מטיף.
אבל זה לפני שלושה חודשים, זה קצת מצחיק. חשבתי שהמחלה הזאת היא לאדם מסוימת ולא לכל בן אדם.
לא, ממש לא.
זה מה שחשבתי.
היא לגיל מסוים יותר, היא בכל גיל יכולה להיות, אבל בדרך כלל כשמערכת החיסון יורדת.
ברור לי שאני חטפתי אותה בגלל משבר שעברתי נפשי אחרי ניתוח לב מעקפים.
כן, זה יכול להיות, כי גם אחרי ניתוחים וגם אחרי משבר נפשי, יש ירידה במערכת החיסון, וכשמערכת החיסון יורדת, אז ההרפס חוגג, אז הרפס זוסטר תמיד הוא קשור לירידה של מערכת החיסון. אז חכה דקה, חכה דקה. אם אנחנו נסיים את השעה לפני כן, לפני שאני מסיים את השיחה איתך, אנחנו נחזור אליך, אנחנו נשאיר אותך ואני אחזור אליך בשעה הבאה. אבל אני רק רוצה להגיד למאזינים שלנו, אם אתם צריכים לקבל טיפולים בסטרואידים, אם אתם צריכים לקבל טיפולים בכימותרפיה, אם אתם צריכים לקבל טיפולים בחומרים שנותנים בהשתלת איברים, ואם אתם מרגישים שמערכת החיסון שלכם חלשה, לפני תחילת הטיפולים, קבלו את החיסונים לשלווקת חוגרת. זאת מחלה שמופיעה אצל, גם אצל אנשים מבוגרים, שאצלהם יש ירידה במערכת החיסון, ובעיקר אנשים שמקבלים תרופות שמחלישות את מערכת החיסון. ולכן זה מאוד מאוד חשוב, ולכן אני שנים מבקש, ממש מטיף בשער, שאנשים יקבלו את החיסונים לשלווקת חוגרת. עכשיו, כן, אני איתך.
כן. עכשיו, עברו שנה ושלושה חודשים, אומנם הכאבים פחתו, אבל תמיד בערב, אני עדיין עובד, כשאני חוזר הביתה, אני ישר נכנס למיטה בגלל הכאבים, מתחילים לי כאבים מאוד חזקים, כאילו שזה עדיין השלווקת קיימת. כן, שנה ושלושה חודשים, וזה לא עוזב אותי.
זה נקרא פוסט-הרפטיק נוירלגיה, זה מצב שאחרי הרפס, זאת מחלה מוכרת, ולפעמים היא נמשכת שנים רבות, ולפעמים היא נשארת לתמיד, אז לכן אתה צריך לקבל טיפול. אתה מקבל כדורים נגד זה?
לא, כלום, לא לוקח כלום.
אז תשמע, יש כדורים שיכולים לעזור לך.
מה זה, נגד כאבים?
לא,
או
לא, לא, כדורים נגד כאבים עצביים. יש כדור שנקרא ליריקה, אתה איתי?
כן, כן, אני מכיר, אני התחלתי לקבל ליריקה אחרי ניתוח הלב פתוח, מעקפים, 75 מיליגרם, נדמה לי.
אז חכה, חכה דקה אחת, יצחק, יצחק. כן. אנחנו נפסיק את השיחה שלנו עכשיו, תישאר על הקו ואנחנו חוזרים אליך מיד. אוקיי, אנחנו נחזור אליו מיד אחר החדשות. תודה, ניתן קצת קרדיטים. יש לנו זמן לקרדיט אחד קטן? אוקיי, תודה למאירה פרץ, אייל פרנק, אופק קולר, עומר אוקונון, אוקון, רן לודין, פלג בן צבי, מספרי הטלפון שלנו 0552-103-103, הפסקת פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים, תשארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או כל סיבה אחרת שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים, מירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל אופק קולר, אחראי על הפייסבוק לייב עומר אוקון, האחראים על השידור ב-103 FM רן לודין וב-104.5 FM פלג בן צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103 ולוואטסאפים קצרים 054-70-103-70. אנחנו ממשיכים ואני חוזר אליך יצחק. יצחק, אתה איתי? אוקיי.
אני יצחק, כן.
אוקיי, אז אני אמרתי לך שמה שאני מציע לך זה לקחת ליריקה, ואתה אומר שקיבלת ליריקה.
השאלה... קיבלתי ופשוט הפסקתי עם זה כי... לא רציתי להיות מכור לתרופה.
למה אתה מעדיף להיות מכור? לתרופה שלא מתמכרים אליה או לכאבים? לא, אתה מבין? כי יש לך תרופה שיכולה לעזור לך, אבל אתה לא רוצה להיות מכור ולא לוקח אותה, ואז אתה מגיע מהעבודה, ובמקום לחיות או לראות טלוויזיה או לשבת עם משפחה, אתה נכנס למיטה כי אין לך כוח, כי כואב לך, אז אתה לא חי. אז מה שאני מציע לך, אתה יכול את הליריקה לקחת רק בערב.
אוקיי.
כן, אז מתחילים ב-75 מיליגרם בערב לשבוע, ואם זה לא עוזר, אז עולים ל-150 מיליגרם, ואתה יכול לקחת זה רק בערב, כשאתה מגיע הביתה, ואז או שעה קודם. אמנם זה מעייף קצת, אבל זה עוזר לכאב.
אוקיי.
אם לא זה, יש גם תרופות אחרות.
אוקיי, okay. עכשיו הדבר השני,
כן.
סיפרתי לך שעברתי ניתוח מעקפים,
כן.
שלושה מעקפים, ואת זה עברתי בדיוק בינואר, יהיה 3 שנים,
כן.
אבל לפני 7 חודשים הוציאו לי את החוטה, ודרך אגב, דרך... המלצה שלך, שדיברתי איתך לפני שנה בערך,
כן,
הוציאו את החוטה...
את חולי המתכת, את חוטי המתכת מעצם החזה. כן.
הוציאו לי, וזה עדיין כואב לי המקום. מאז אפריל 25. זה עדיין הכאבים לא עברו לי, זה מדי פעם מקרים לי...
אבל הכאבים ירדו?
כן,
אוקיי,
אבל, אוקיי. אבל לא לגמרי.
לא לגמרי. אז תשמע, יש שתי אפשרויות. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שגם הליריקה שאתה לוקח לפוסטר פטיק נוירלגיה, לשלווקת החוגרת, היא תעזור לך גם לכאבים האלה. כי ליריקה מורידה כאבים עצביים, ולפעמים הכאבים שישנם, אגב, גם לכאבי גב היא יכולה לעזור. ולכן יש סיכוי טוב שיהיה לך ירידה בסף הכאב, וזה יעזור לך גם לכאבים בחזה. אפשרות שנייה, אפשר למרוח במקום תרופה אנטי-דלקתית, ממש נקודתית, לעשות מסאז' עדין, עוד פעם, אני חוזר, עדין לא חזק, עם משחה כמו, אני לא רוצה, כמו, אפילו כמו וולטרן, עם וולטרן ג'ל, או עם כל משחה נגד דלקת, לעשות עיסוי עדין של המקום בזמן כאב.
Okay.
אבל סביר להניח שגם הליריקה יוריד לך את סף הכאב.
עכשיו, יכול להיות שעדיין, אחרי, בוא נאמר, 8 חודשים, שהוציאו לי את החוטי...
מתכת.
מתכת, יכול להיות שעדיין הרקמות עדינות, רגישות, אין... ואז יש לי את הכאבים בערב.
תראה, הכאבים בערב, אני מניח שהם, בוא נגיד, בשבוע האחרון הם היו יותר חזקים, נכון?
בגלל המזג האוויר.
בדיוק, בדיוק. אז הכאב הזה, הצלקת הזאת, זו צלקת בעצם, שהיא כמו כאב ראומטי. ולכן, בשינויי מזג אוויר, אז כל מיני מקומות שהיה בהם שברים, אז הם יותר רגישים, או מקומות של מפרקים, או דלקות מפרקים, מה שסבתא שלנו הייתה אומרת, טרומטיזם, כן? אז זה יכול להיות, לכן אמרתי לך, שקרם אנטי-דלקתי, או ג'ל אנטי-דלקתי, יכול להקל על הכאב. אבל זה הרקמות, אחרי 3 חודשים, הרקמות חזרו להיות כפי שהן.
אוקיי. תודה פרופסור.
כל טוב יצחק.
אני מוכן לך מאוד מאוד.
כל טוב. כך, תתחיל לקחת כדורים, אל תפחד להתמכר לכדור שלא מתמכרים אליו ושהוא יכול לעזור.
אומנם, הוא כבר בגיל שלי, זה לא כל כך חשוב.
כן, בדיוק, בדיוק. כמו שאנשים בגיל שלך באים ואומרים, אני לא רוצה להתמכר לכדור שינה. יותר טוב להתמכר לכדור שינה, מה שלא לישון.
נכון.
אוקיי, כל טוב לך.
תודה פרופסור.
שבת שלום. כל טוב.
אני מודה לך מאוד.
כל טוב, ומאיתנו על הקו. הלו.
מלינה.
כן, מלינה, שלום לך.
תגידי בבקשה, זה היה הבן שלי בן 55, גילו שיש לו לחץ דם גבוה, מה להתחיל ישר כדורים, או שיש פתרון אחר?
פתרון אחר, אם יש לו עודף משקל,
לרד... לא, אין לו עודף משקל.
לא, אני חכה, אני מדבר, יש עוד מישהו שיש לו פתאום לחץ דם, אז אני מדבר באופן כללי.
כן.
אם יש עודף של משקל, ירידה במשקל יכולה להוריד לחץ דם. אם מישהו לא עושה בכלל פעילות גופנית, פעילות גופנית יכולה להוריד במשקל. אבל אם הלחץ דם הוא גבוה, אז כדאי לקחת כדורים ולא לפחד. גיל 55 זה גיל שהרבה אנשים, גיל אפילו יותר מוקדם, שאצל הרבה אנשים...
לא, אני אמרתי לו משהו אחר, תאכל שום, תפסיק קפה, תפסיק מלח.
כן, זה הוא יכול לעשות במשך שבוע, שבועיים, ולראות אם יורד לו לחץ דם, אבל אני...
כן, הבעיה שהוא לא רוצה להתמכר לכדורים.
הוא לא רוצה... טוב, הוא רוצה להתמכר ללחץ דם, ולקבל את כל הסיבוכים של לחץ דם, זה גם אפשרי.
אז רגע, אז רצוי כדורים וזהו.
בואי, רק רגע, בואי נעשה סדר. בואי נעשה סדר. כמה לחץ דם הגיע לו? 180 זה גבוה.
פעם ראשונה שהוא למדד לחץ דם.
נו טוב, זה כי הוא מזלזל, כי אם בגיל 55 פעם ראשונה מודדים לחץ דם, אז יכול להיות שיש לו את זה.
מה זה גני, מה בשחי, היה לו לחץ דם גבוה.
אז הוא היה צריך להתחיל כבר בגיל 30 לבדוק לחץ דם. בסדר, לא בוחרים על חלב שנשפח. בואי נגיד ככה, מלינה.
קשה לי להתיישק.
רק אחד, בואי נגמור עם הבן ואז נעבור אלייך.
לא, יעבור לכדורים, זהו, סיכמנו.
אז סיכמנו.
מה, יש לך רעיון אחר?
אז בואי נעשה ככה, גם שיוריד מלח,
וזה בטוח.
גם שיוריד קפה.
אחד קפה ליום.
אחד קפה ליום זה בסדר. כן, גם שיעשה פעילות גופנית.
כן.
וגם שיתחיל בכדורים וימדוד, שיקנה מכשיר לחץ דם וימדוד.
זה אני אמרתי לו גם.
ואז יכול מאוד להיות שהוא יוכל להוריד את הכמות של הכדורים שהוא מקבל.
עוד לא קיבל, רק התחיל.
אז שיתחיל ושיבדוק לחץ דם. והוא ירגיש יותר טוב, כי לחץ דם גבוה הרבה שנים פוגע בהרבה דברים, פוגע בכלי דם, גורם לטרשת עורקים, והוא איש צעיר, כי הלחץ דם, אם הוא לא יטפל בו עכשיו, הוא יפגע בו בעוד 5 שנים. לחץ דם נקרא הרוצח השקט.
כן, אמרתי לו. לא,
כן, אוקיי. עכשיו בקשר כן. אלייך, מה רצית לשאול
מלא? אני בת 75.
כן.
קשה לי להתיישק, קשה לי ללכת. כן. למי פונים?
למי פונים? קודם כל...
זה בידיים.
קודם כל, קשה לך ללכת כי יש לך כאבים, או קשה לך ללכת כי את לא... את,
לא,
כי הגוף...
קשה ללכת בגלל שאני נושמת כבד.
אוקיי, אז את נושמת כבד, אז יש לך עודף משקל?
כן.
כן. אז קודם כל, עודף משקל גורם אצל הרבה אנשים לקושי בנשימה. אבל קוצר נשימה במאמץ מחייב קודם כל ללכת לבדיקות של לב.
אני מחכה לתורים.
אוקיי.
לב.
אז קרדיולוג הוא רופא לב קודם כל, ולעשות לך בדיקות לראות, כי קוצר נשימה במאמץ יכול להיות קשור לאי ספיקת לב או לבעיה של לב. אם אין בעיה בלב, אז צריכים ללכת לרופא ריאות.
ריאות.
אבל לרוב קוצר נשימה במאמץ עם עודף משקל יכול להיות קשור ללב. ובגיל 75 זה אפשרי. אז רופא קרדיולוג, קודם כל תבקשי בקופת חולים מהרופאה שתעשה לך אקג, שתבואי לרופא, כבר יהיה אקג, אולי הרופא...
לא קשור לגב?
אולי, לא, לא, קוצר נשימה לא קשור לגב במאמץ. ואני גם מציע, אולי הרופאה תשלח אותך לאקולב במאמץ, באקולב במאמץ לפני שאת מגיעה לקרדיולוג. ואז שתגיעי לקרדיולוג, כבר יהיה לך את הבדיקות להראות לו, והוא כבר יוכל להיות יותר חכם. בסדר מלינה?
מצוין, תודה.
אוקיי, כל טוב. שבת שלום ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום.
אני שרה, בת 80.
כן.
ולפני חודש בערך היה לי ממש, הייתי בנופש ובאמצע הלילה הרגשתי מחנק כזה בלב, והלחץ, הדופק כאשר יהיה מאוד גבוה, 140 דופק. אז הגענו לארץ, הייתי בחול, הגענו לארץ, ועשו לי כגב, והיה בסדר.
אוקיי, עוד פעם, זה קרה בחוץ לארץ.
כן, זה קרה בחוץ לארץ, באמצע הלילה.
עכשיו, אכלתם ארוחה כבדה לפני כן, והלכת לישון מיד אחרי האוכל?
לא, לא, ממש לא. אני גם לא אוכלת הרבה בזמן האחרון, כי שיבעיות כבה, אבל זה לא קשור.
כן.
כן, הרגשתי לא טוב, ולמחרת זה עבר. הרגשתי חולשה והכל, אבל זה עבר.
אבל עוד פעם, לא ברור לי בדיוק מה את הרגשת, תארי לי את זה עוד פעם.
הרגשתי כאילו שהאוכל תקוע פה בחזה, בדרכי העיכול, והוא לא רוצה לצאת, כאילו הרגשתי בחילה, ולא הקטי ולא שום דבר, אבל הדופק שלי היה כזה מהיר, חזק, שהרגשתי חולשה.
וזה מה שהעיר אותך?
כן, כאילו אני רוצה לעמוד, ואני כמעט נופלת, לא יכולתי, יעזרו לי ללכת.
אוקיי.
גם שחזרתי לארץ היה בעזרה של אנשים.
כן.
עכשיו לפני שבועיים ביום שישי קמתי, בישלתי והכל, עשיתי גם פעילות ספורטיבית והרגשתי שאני לא בסדר ממש, אמרתי לבעלי אני עכשיו הולכת למוקד, ככה לקחתי את עצמי, אמרתי אני לא מרגישה טוב, באמת הלכתי לשרד שירותי רפואה דחופה, איך שהם ראו אותי עשינו אק"ג, הרופא אמר לי עכשיו את באה איתי עם אמבולנס ועם רופא צמוד לבית חולים. אז הייתי, באתי לבית חולים, עשו לי כל מיני בדיקות, המון בדיקות, אק"ג ודם וכל מיני והכל, כן. כמו שזה בסדר, אבל נתנו לי בבית טיפול, כאילו הלכתי לקרדיולוג, קרדיולוג, כן. אז נתן לי כדורים קרדילוק,
כן.
אלוויס 2 ביום, ליקוויס 2 ביום.
לא, 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 אלקוויס אולי?
אלקוויס.
אלקוויס 5 מיליגרם פעמיים ביום.
נכון, בוקר וערב.
והיה לך, הוא מצא באק"ג, מצאו פרפור פרוזדורים?
כן, אמרו שיש פרפור פרוזדורים.
אוקיי, זה לא אמרת לי. זה לא אמרת לי, זה אני...
כנראה שאני מתרגשת, דוקטור.
זה אני ניחשתי לפי הכדורים שנתנו לך, מה המחלה שיש לך.
נכון, נכון, נכון.
אוקיי.
אז הייתי אצל הרופא, נתן לי את אלה, והוא נתן לי לעשות בדיקת אקולב.
אקולב במאמץ.
כן. וביום ראשון, מתי? ביום ראשון, כן, יחברו לי איזה מכשיר כזה של
דוקטור לב. הולטר של לב, כן.
הולטר לב. וזה, היום באמת קמתי בבוקר, אני מרגישה כזה לחץ בחזה, והיד שמאל כואבת לי, לא מרגישה כל כך טוב, לא במיטבי, אבל מה אני יכולה לעשות? האולטר זה לעוד 3 חודשים. לא האולטר, נו, האקולב, לעוד 3 חודשים.
כן. תגידי לי דבר אחר, כמה, את יודעת לבדוק דופק?
לא, לבד לא, אבל הייתי מודדת הרבה לחצי דם, כי היו לי הרבה בעיות של לחצי דם.
ואיך הלחץ דם שלך בזמן האחרון?
בזמן האחרון יותר סביר, אבל היה ממש 165, 170, היה משחק
אבל המכשיר, המכשיר של הלחץ דם גם מודד דופק, נכון?
כן, הדופק היה תמיד נמוך.
תמיד נמוך.
תמיד נמוך, מאוד נמוך, כן.
הוא היה תמיד נמוך או נמוך מאז שאת לוקחת את הקרדילוק?
לא, תמיד היה נמוך. הדופק תמיד היה נמוך.
כי הקרדילוק גם מוריד דופק.
כן, נכון.
אז יכול מאוד להיות שהדופק ירד יותר מדי, ולכן את מרגישה חולשה. כמה... לא, תראי. כשאת בודקת לחץ דם, תבדקי את הדופק. ואם את רואה שהדופק מאוד נמוך, אז את צריכה ללכת דחוף לרופא שלך ולהגיד לה, תקשיבי, קיבלתי קרדילוק, הדופק שלי הוא כזה וכזה, אני צריכה או קרדיולוג לחזור לקרדיולוג דחוף, או להוריד את הקרדילוק, כי קרדילוק מוריד דופק, ואם הדופק שלך יורד פחות מדי, פחות דם מגיע למוח, יש לך פחות שיווי משקל, את מרגישה יותר לא מאוזנת, והכל יכול להיות מדופק נמוך.
כמה זה נמוך? 55 זה נמוך.
55 זה על הגבול.
55-60.
זה בסדר. השאלה שלי היא, כשאת מרגישה לא טוב, וכשאת בודקת לחץ דם, אם זה יורד מתחת ל-50?
לא, אף פעם לא יורד מתחת ל-50, לא.
כמה קרדילוק את לוקחת?
1.25.
זה הכמות הקטנה ביותר שישנה.
כן, כן. אבל אוקיי. זה עוזר לדברים אחרים, נכון? אני לא
אפסיק. לא, אל תפסיקי, שום דבר.
ואני לוקח את הדופלקס חצי כדור ביום ללחץ זם, זה כבר 2 בערך.
כן.
אבל כל הזמן הוא לא מאוזן, פתאום אחרי הצהריים אני מרגישה שממש הפרצוף שלי בוער וחם לי בראש, שאני מודדת לחץ זם באמת 170, 165, אחרי הצהריים זה קורה לי הרבה פעמים. כן.
ובבוקר כמה יש לך?
יותר נמוך בדרך כלל בבוקר.
כמה זה יותר נמוך? זה מעל 150 או מתחת ל-150?
בדרך כלל זה 150, לא מתחת, לא.
אז ומתי את לוקחת את הדופלקס בבוקר?
עכשיו אני לוקחת את הדופלקס ואת הקרדילוק ואת הכדור השני אליקוויס ביחד, אחרי ארוחת בוקר את לוקחת.
אז תנסי לקחת את הקרדילוק ואת האלקוויז בבוקר, איך שאת קמה, ותנסי לקחת את הדופלקס בצהריים, תנסי יומיים שלושה ותראי איך את מרגישה.
אני לא צריכה לשנות את הדופלקס, את הדופלקס.
יכול להיות שכן, אבל אני לא יכול להגיד לך לעשות את זה, ואני לא יכול להגיד לך איך לעשות את זה, זה הרופא צריך להגיד לך, הרופא שלך.
והפרפור
פוסדורים
זה יכול לעבור? מה
צריך לעשות? הפרפור פוסדורים, יכול מאוד להיות שאם הטיפול שאת מקבלת, הוא יפסיק לך. או שאת תאזני אותו, והוא יגיע לעתים רחוקות. אם הוא לא, אם הוא יחזור לעתים קרובות, אז צריכים לעשות צריבה.
כן. זה מה שביקש ממני הרופא הפרטי, הקרדיולוג שהלכתי אליו, הוא רצה לראות את ה-EKG שעשו לי באותו יום שהלכתי לבית חולים.
הוא רצה לראות את הפרפור, ולכן גם שלחו אותך להולטר של לב, לעשות לך במשך 3 יומיים או יום וחצי. הבעיה היא שלרוב, ברגע שעושים הולטר יום וחצי, ביום הזה יכול להיות שלא יהיה שום... לא יהיה פרפור, ואז אי אפשר לדעת. אבל אז, אם זה קורה ואם מרגישים לא טוב, יש תמיד אפשרות לעשות הולטר ליותר זמן, אפילו ל3 חודשים, ויש אפילו אפשרות לשים הולטר... מה שנקרא, כן, יש גם לופ ריקורדר שאפשר להשתיל אותו ולהשאיר אותו במשך 3 או 4 שנים, שמשדר 24/7 לענן את ה-EKG שלך.
וזה מה,
אתכם
ניתוח עושים את זה?
לא, כן, זה ניתוחונצ'יק, זה פעולה פרוצדורה פשוטה, מכניסים את זה בחזה, מתחת לאור, עם שום דבר זה. זה לא ניתוח, זה לא ניתוח.
לא מפריע ביום-יום?
לא מפריע ביום-יום. אוקיי?
בסדר גמור.
וזה נקרא לופ ריקורדר.
כן, בסדר. יכול להיות שבגלל זה אני מרגישה לפעמים חולשה ועייפות כזה?
יכול להיות. יכול להיות שאם את פתאום מקבלת התקף של פרפור פרוסדורים, ההתקף יכול לבוא לידי ביטוי, או בתחושה לא נעימה בחזה, או לחילופין, בחולשה או בהרגשה מאוד לא טובה, שאנשים לא יודעים תמיד לתרגם את זה, אם זה בגלל הלב או למרות הלב.
ואיך אני יכולה לדעת באמת אם זה זה או לא?
אז אם ימצאו משהו באקולב, יגידו לך באקולב שאם את מרגישה לא טוב, תרשמי את השעה המדויקת. ואם זה לא עוזר, אז, וזה חוזר לעתים קרובות, אז אני תבקשי שישתילו לך רוויל.
או איך לקרוא לזה?
לופ ריקורדר. L-O-O-P.
לופ.
ריקורדר.
ריקורדר.
זה משדר קטן, זה כמו הולטר שמשדר למשך 3 או 4 שנים את האק"ג שלך. והרופא שלך מקבל הודעה, או חברה מקבלת הודעה, אם יש הפרעת קצב. אפשרות אחרת היא ללכת לשחל או לנטלי, לקחת מכשיר של, של, של אק"ג שמשדר מרחוק, וברגע ואת מרגישה לא טוב, או חולשה, או משהו, לשדר להם אק"ג. ואז הם יוכלו בזמן אמת לראות אם יש לך הפרעת קצב או אין לך הפרעת קצב.
אוי, זה נראה לי יותר טוב.
נכון.
זה נראה לי יותר יפים, למשל, לחבר מכשיר וכל הסיפור. אז מה אמרנו, שחל דרך נטלי ללכת
לא, 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 או שחל או נטלי, אלה שתי חברות שונות, שתיהן טובות.
אז אני מתקשרת אליהם ואני מדברת איתם.
ואת מזמינה את המכשיר ואת סוחרת אותו. אני בכלל מציע לך, לאור ההרגשה, לזכור אותו, תזכרי אותו לשנה, יש לך בבית, את מרגישה לא טוב, את מחברת אותו, בעל המקום דרך הטלפון, זה משדר להם, הם מקבלים אק"ג מדויק שלך, אם יש הפרעת קצב, אם יש איזה חס וחלילה חשד למחלת לב, הם שולחים לך אמבולנס, הם דואגים לכל.
איך קוראים אצלך על המכשיר הזה?
לא, זה משדר אק"ג.
משדר, אתה יודע, אחרי דקה אנחנו שוכחים, אז אני רושמת.
מוק טוב, גם אני שוכח אחרי דקה. מה אמרנו? כן.
שכחת.
שכחתי, כן.
אמא שלי היה לה תעוקת חזה, יכול להיות שזה יש איזה קשר או משהו?
יכול להיות.
יברה ניתוח.
אוקיי.
כמה זה מסוכן, דוקטור קרסו, פרופסור קרסו?
אני לא יודע מה יש לך, אז אני לא יכול להגיד לך. אם זה רק פרפור פרוסדורים, אז יש את זה להרבה מאוד אנשים, ועם איזון, תחי עד 120.
יופי, קניתי את זה.
אוקיי.
תודה רבה לך.
כל טוב, הרבה בריאות.
תודה רבה לך, תודה.
הרבה בריאות. כן, ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה. עם מי אני?
אהלן, שמי אורי, רציתי להגיד שאני, לפני שככה ניגש לעניין, רציתי להגיד שאני ואשתי כל שישי מאזינים לך, יש לנו נסיעה קבועה ביום שישי, מאזינים לך קבוע.
על הכיפק, תודה.
מכל רגע.
תודה אורי.
אני בן 37.
כן.
התחילו לי לפני בערך 4 חודשים, התחילו לי כאבים בברך ימין, בצד החיצוני של הברך. והלכתי לרופא משפחה והוא חשב שזה משהו מהגב, כנראה אחת החוליות בגב שלוחצת על העצבים שמעצבבים את הברך.
רגע אחד, אתה אומר שזה כאב נקודתי או כאב שנמשך מהגן ועד הקרסול?
לא, זה נקודתי.
אם זה נקודתי זה מתאים יותר לבעיה מפרקית, כן?
אז זהו, זה היה נקודתי בברך, אבל עוד לפני זה אני סובל מזה 2 בערך, בכאבים בכף הרגל, באותה רגל. גם חשבתי שזה דורבן, אני לא בטוח אם זה דורבן, כאבים יותר בקשת של כף הרגל. אבל הכאב הזה בברך התחיל ממש לפני 4-5 חודשים. הוא הביא לי ארקוקסיה, הארקוקסיה לא
עזרה לך לשבוע.
לא, לא עזרה בכלל.
גם לשבוע לא?
גם לשבוע לא עזר לי. הלכתי לאורתופד, הוא שלח אותי לאולטרסאונד ורנטגן, הכל יצא תקין.
ריחה, אתה שלחו אותך לאולטרסאונד של הברך?
של הברך, כן. ורנטגן של, גם של האגן.
כן.
הכל יצא תקין, למעט הקמת קלה, באזור עמוד השדרה, וניוונים קלים בעצמות. חזרתי עם זה לאורתופד ולרופא משפחה, אמרו שהכל תקין, חשבו שזה משהו שאולי ראומטולוגי. הרופא משפחה שלח אותי גם ל-EMG, גם ה-EMG יצא תקין.
זה לא קשור ל-EMG, כן, אוקיי.
יצא תקין. שבוע שעבר הלכתי לפיזיותרפיסט, והאמת שמה, הראיתי לו גם את הנעליים שאני נועל, והוא הסביר לי שיש, שכנראה הנעל מקצרת איזשהו גיד, אני לא, לא הבנתי בדיוק, ויכול להיות שזה מה שגורם לכאבים בברך. אז אני קצת עובד עצות, הטיפול שהוא עשה לי והתרגילים שהוא עשה לי, הפיזיותרפיסט, קצת קלו על הכאב, האמת שזה הדבר היחידי שקל על הכאב, אבל גם זה לא נעלם ב-100%. ואני תוהה מה, מה הלאה, ואיך אני אעשה את מודד עם הדבר הזה.
קשה לי מאוד לענות לך, אני אגיד לך מדוע. כאב נקודתי בברך בדרך כלל לא מגיע מעמוד השדרה, אם הוא נקודתי. ואם עשו לך אולטרסאונד, והאולטרסאונד נעשה באיכות טובה, אז, ואין שם שום ממצא, כלומר, אין ממצא, ועשו לך גם צילום רגיל של הברך?
רנטגן.
רנטגן עשו לך בעמידה?
כן, בעמידה גם.
אוקיי.
הכל יצא תקין.
הכל יצא תקין. נדיר שכאבים נקודתיים בברך הם מעמוד השדרה. אבל זה יכול להיות. יכול להיות שבגלל עמוד השדרה ובגלל הסקוליוזיס שיש לך, yeah. הסקוליוזיס גורמת לכך שהתבנית ההליכה שלך היא לא תקינה. וזה יכול לגרום, זה יכול לגרום למתח מסוים שיכול ללכת מהברך וגם להגיע לכף הרגל. אני הייתי שמח מאוד אם רופא מומחה לכף רגל יראה אותך.
אוקיי.
Okay. כי אורתופדים של כף רגל יכולים לראות בדיוק, ולראות, הייתי מבקש מרופאת המשפחה צילום רגיל של כף הרגל, ועם זה ללכת לרופא כף, אורתופד כף רגל, והוא יוכל לראות אם הבעיה היא מקומית, או אם הבעיה היא כללית. ואם זה בא מעמוד okay. השדרה, כי יכול להיות קשר, אם אתה הולך, אם יש לך כאבים, אם יש לך כאבים בברך, ואתה בגלל הכאבים משנה את התנוחה כדי להגן על הכאב, אני אתן לך דוגמה.
כן, אני מבין, אני לא, מבין? אני לא חושב האמת שאני מולך אחרת.
לא, 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 הגוף,
אני לא מודע לזה.
הגוף בדיוק, יכול להיות שהגוף מכוון אותך ללכת אחרת, כי בוא נגיד שיש לך לחץ בחלק החיצוני של הרגל. אם אתה עומד על הרגל ישר, ואתה פותח את כף הרגל לצד אחד, כאילו שאתה הולך על הקצה החיצוני של כף הרגל, הוא משחרר אזור מסוים בברך, ואם אתה הולך יותר על הקצה הפנימי של כף הרגל, הוא משחרר אזור אחר בכף הרגל, בברך. אני לא יודע אם אני יכול...
כן, אז הפיזיותרפיסט, לא, אני מבין מה אתה אומר, אולי המאזינים...
כן, אז קשה להסביר את זה, פשוט צריך להראות את זה.
הפיזיותרפיסט, הוא הביא לי אחד התרגילים, זה היה באמת להישען יותר על הקצה הפנימי של כף הרגל.
אוקיי, ואז אתה פות...
ולמתוח.
בדיוק. ואז אתה עושה את זה, אתה כאילו פותח את המקום שכואב לך, ואז הוא משחרר אותו. אבל אורתופד של כף רגל יוכל לעזור לאבחן, ואם לא, יכול מאוד להיות שכדאי לנסות אפוסטרפיה.
אפוסטרפיה? מה,
כן,
מה זה?
אפוסטרפיה זה מתקינים לך נעליים שהם עושים שינוי קטן בזווית. ונדמה לי שהביקור הראשון אצלהם הוא ללא תשלום, עד כמה שאני יודע, אל תתפוס אותי במילה, ונדמה לי שיש גם קופות חולים או ביטוחים מסוימים שמממנים את זה, או משתתפים בזה, ויכול מאוד להיות שזה יפתור לך את הבעיה, אבל יכול מאוד להיות שהפתרון, אם הכאבים בגב לא מסבירים את זה, והכאבים בברך לא מסבירים את זה, אז אולי צריכים לעשות MRI של הברך. כי לדעתי, אם הכאב בברך הוא נקודתי, זה לא מתאים לי של ממשהו מעמוד השדרה.
כן. אני גם חושב שזה לא מעמוד השדרה.
אז לכן
לא... הדבר היחידי שעזר לי שוב, זה התרגילים של הפיזיותרפיסט.
אוקיי, שזה... כן, שזה אומר שכנראה ההליכה שלך השתנתה באופן לא מודע, בגלל הכאב בברך, ואז אתה, ברגע שאתה הולך בצורה אחרת, גם אם אתה הולך בצורה שהוא אומר לך, הכאבים הם פחותים, אם אתה מושך לכיוון אחד כואב יותר, אם אתה מושך לכיוון אחר כואב פחות. אבל זה צריכים בבדיקה, אני לא, ככה אי אפשר להגיד.
אז לנסות את ה, גם הפוסטרפיה, וגם ללכת לאורתופד כף כן, רגל.
קודם כל, לך לאורתופד כף רגל. ואם משם אין בעיה, אז MRI של הברך יכול אולי לקדם את ההבחנה, וגם אפוסטרפיה.
הבנתי. ואין טיפולים תרופתיים לזה?
טיפול תרופתי, אני צריך למצוא מה הסיבה, אתה איש צעיר, אתה בחור בן 37, לא הייתי רוצה להתחיל בתרופות אם אני לא מוכרח, וגם יכול להיות שלסקוליוזיס יש חלק בזה, אי אפשר לשלול את זה באופן מוחלט. כי הסקוליוזיס
זה מולד?
יש סקוליוזיס מולדת ויש סקוליוזיס נרכשת. סקוליוזיס מולדת היא בגלל היא מחלה שקיימת, והיא קיימת בדרגות שונות. אני לא יודע אם זה סקוליוזיס קל או קשה, ואם זה סקוליוזיס רק צידית או יותר ספירלית. יש כל מיני צורות של עיוותים של עמוד השדרה, ושהם יכולים להיות בצורה קלה, בצורה בינונית או בצורה קשה. אז לכן קשה לי לדעת, אם זה בצורה קשה, ולוחץ למשל על חוליה L3, חוליה L3 מקרינה לברך. L4, L5 מקרין לכף הרגל. אז צריך לחשוב על כל האפשרויות, אתה לא יכול, זה לא, זה פאזל, זה, הבחנה זה עניין של תשבץ, שיש כן. לך כמה אפשרויות.
כן.
אוקיי. כן. טוב.
בסדר גמור, תודה רבה.
כל טוב אורי, כל טוב.
עזרת לי מאוד, צהריים טובים ושבת שלום.
שבת שלום, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו. ועכשיו, מחקר אחד קטן.
ועכשיו, מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
טוב, אני רוצה לספר לכם על מחקר קטן שמספר על השפעה של נישואים טובים, על השמנת יתר ובריאות מטבולית. אז אוניברסיטת UCLA, כן, היא כמובן אוניברסיטה מאוד ידועה, יש שם נוירולוגית בשם דוקטור ארפנה צ'רץ', והיא בדקה את איכות הנישואים, והקשר שלה לתפקוד מוחי ולתפקוד מטבולי ולהשמנה. והיא בדקה כמה מדדים גופניים, היא לקחה 100 זוגות, ובדקה להם מדדים גופניים, כלומר בדיקות דם, בדקה להם הורמונים, בדקה להם תמיכה רגשית של בן זוג אחד בשני, בדקה להם הדמיה מוחית, את ההדמיה של המוח, תזונה, תפקודי מוח, ושמה לב שכשיש קשר זוגי תומך, אז הגוף יותר בריא, בדרך כלל ה-BMI, כלומר דרגת השמנה היא יותר נמוכה, אנשים שולטים יותר בעצמם, הם יכולים להתגבר יותר על גירוי למזון, יש פחות התמכרויות לאוכל וגם לאלכוהול, מערכת החיסון יותר חזקה, הדלקתיות בגוף יותר נמוכה, וכל הפרמטרים הם פרמטרים שיותר טובים, מאשר שהיא מצאה זוגות שהנישואין שלהם הם לא תומכים. כשיש קשר לא תומך, השליטה העצמית היא יותר נמוכה, מערכת החיסון יותר נמוכה, ההשמנה היא יותר גדולה, וזה היה מחקר מאוד מעניין, יש איתו כמה בעיות, תכף נזכיר אותם. היא מצאה עוד דבר, שזוגות שהם מאורסים, כשיש אירוסים, אז הכל חוגג, כי אז האיכות של הקשר היא כמובן הרבה יותר גדולה, יש יותר תקוות, יש יותר אוקסיטוצין, אוקסיטוצין זה הורמון של הבונדינג, זה ההורמון שמקשר בין בעל לאישה, בין זוג, בין האימא לילד, הרמת הסטרס יותר נמוכה, השליטה על האוכל הרבה 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 יותר גבוהה, רוצים להגיע לחתונה מחותכים יותר, ו... זה היה המחקר, מחקר מעניין, יש בו כמה בעיות, הבעיה היא שהנתונים נלקחו רק פעם אחת, לא היה מעקב, ורוב הזוגות שהיא בדקה היו זוגות שמלכתחילה היה להם קצת עודף משקל. המסקנה רבותיי, נישואים טובים שווה בריאות נפשית וגופנית ופחות השמנה. אז תעשו את הניסויים שלכם כמה שיותר טובים, תפרגנו לבן הזוג שלכם, אל תכנסו לוויכוחים בגלל שטויות, וחיים פעם אחת, אז או שחיים, ואם זה ממש ממש לא הולך, אז נפרדים. זהו, מחקר אחד קטן. ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו, שלום.
שלום, פרופסור קרסו?
כן, מדבר, אם יש לי הכבוד.
מדברת, ברת. שאני דיברתי איתך לפני הרבה שנים, ואני לא יודעת בדיוק כמה שנים אתה נמצא שם.
כן, אני נמצא פה 24 שנים או 25 שנים
כן,
כמעט.
כן, אני חושבת שאפילו מההתחלה.
כן.
אז אני אמרתי לך שאיבדתי את העין באופן פתאומי.
כן, את רק תגידי לי, תזכירי לי, ורד, בת כמה את?
היום אני כבר עברתי את ה-80.
כן, ומתי איבדת את העין?
ב-2007.
עכשיו אני רוצה לבדוק, איבדת את העין או איבדת את הראייה?
איבדתי את הראייה.
את הראייה, אוקיי.
זה המוכנך הנכון, כן.
אוקיי, לא, לא, כי יש הבדלים, כן. עכשיו, בגלל מה את יודעת? בגלל מחלת עיניים? בגלל גלאוקומה?
לא. בהתחלה חשבו שיש לי, הייתי כמה בדיקות לגלאוקומה, אבל בסוף התברר שלא, אז באופן פתאומי ככה...
זה קרה באופן פתאומי?
באופן פתאומי,
אז זה כנראה סתימה של העורק המרכזי של הראייה, כנראה זה סוג של אירוע, כמו אירוע מוחי במוח, יכול להיות סתימה של העורק שמספק דם לעין, אבל יש גם הבחנות אחרות, אבל זאת ההבחנה, אם זה בבת אחת, ההבחנה השכיחה ביותר.
כן, ומאז עברו הרבה שנים.
כן.
ואז אתה אמרת לי, אילו היית מגיעה די מהר למיון, אז יכול להיות היה אפשר להציל לך את העין.
אולי, אז היו נותנים, אני לא יודע אם לפני 20 שנה, כן, לפני 20 שנה, היו נותנים נוגדי קרישה, היו עושים כמו שעושים באירוע מוחי. אבל עוד פעם, זה את חוכמה בדיעבד, אני לא יודע מה היה, אני לא יודע מה מצאו, אני לא יודע אם אני צודק או לא, כי אני לא יכול לדעת אם באמת זו הייתה סתימה של עורק העין המרכזי, וגם אם כן, לא תמיד התרופות נגד קרישה שאנחנו נותנים, גם באירועים מוחיים בשלב הראשון, לפעמים לא תמיד זה פועל, הרי אין 100% ברפואה. עכשיו, מה השאלה?
מאז, דוקטור, אם כבר לדבר רק עוד מילה על גבי עיניים, אם אני עין השמאלית רק רואה, אבל עברתי בזה קטרקט בהתחלה.
כן.
ואחרי זה 3 שנים עברתי, התחיל להיות לא 100%, עברתי לייזר.
אוקיי. כן. לא, את עברת לייזר כי
עברתי, עשו לי ניתוח גם בעין שלא רואה, כי חשבו, היה לי איזה צל בהתחלה, ניסו קטרקט וזה, ולא, זה לא עזר שום דבר. עכשיו, בכלל גם את הצל אני לא רואה. ואז אני באמת, היות ואני שומעת לך כל שבוע, כבר שנים, אני פשוט איחלתי לך שתהיה בריא לעצמך, למשפחתך וגם
לעצמך. תודה רבה.
כן, אז יש לי בבקשה עוד כמה בעיות. יש לי פיברומיאלגיה.
כן.
שעצמות היום בנורא, כל יום, מהכתף עד קצה הרגליים, יש לי אוסטוארטריטיס בברכיים.
אם יש לך אוסטוארטריטיס, אז זאת יכולה להיות סיבה מספיק טובה, אז למה פיברומיאלגיה? פיברומיאלגיה, אנחנו קובעים את ההבחנה רק שלא מוצאים שום סיבה אחרת לכאב.
כן, אבל זה כאבי שרירים מהבוקר
ועד הלילה.
עד הלילה.
אוקיי.
אז כל הגוף. שרירים, אני לא לוקחת שום דבר מיוחד, פעם נתנו לי איזה כדור ש... הרגע קשה לי.
ליריקה?
ליריקה, כן.
ו?
ולא לקחתי, כי אני כזאת חשדנית שאני קורא את התוצאות.
נו, אז מה את רוצה? נתנו לך כדורים ונתנו לך טיפול ולא לקחת.
בבקשה?
נתנו לך טיפול ולא לקחת, כי את חשדנית, אז את מעדיפה לחיות עם הכאב, מה שלחיות עם החשדות.
כן, כן, היום...
לא, תקשיבי.
יש לי ספיקת לב, בקיצור, כן. כמו שאמרת פעם, אתה אומר לפעמים, יש לך פשפשים וגם
קינים. גם קינים, נכון.
כן.
אז בואי תראי ורד. אם הכאבים הם חזקים, ועכשיו הכאבים יהיו לך קצת יותר חזקים, בגלל שמזג אוויר משתנה, ויום חם ויום קר, אז תמיד לחולים עם, עם, עם אוסטוארטריטיס, או עם כאבי פרקים אחרים, זה יותר גרוע. אז מה שאני מציע לך, קודם כל, זה לנסות לקחת את הליריקה שנתנו לך. תתחילי בכמות קטנה, כי זאת תרופה שיכולה לעזור לך.
אני יכולה להתחיל ב-50 מיליגרם?
כן, כן, כן.
אם יש את התחליף שלא נותנים בדיוק את הליריקה, אפשר לקחת תחליף?
אפשר לקחת, להתחיל ב-50 מיליגרם לתקופה מסוימת בערב, ויותר מאוחר אחרי שבועיים לנסות לקחת 50 מיליגרם בוקר ו-50 מיליגרם ערב, ולאט לאט להעלות את זה, עד שזה מתחיל להשפיע, וזה טוב, זאת התרופה היחידה שאושרה על ידי ה-FDA באמריקה, לפיברומיאלגיה. אבל קחי בחשבון שזה לא יפתור את הכל, כי אוסטוארטריטיס יש לו את הכאבים שלו, ולגיל יש את הכאבים שלו. כן, בגיל 80, איך אומרים, כל עצמותיי אומרות שירה, כל העצמות מדברות. כן. אז צריכים לחכות כשיבוא המשיח, שתהיה...
ואם יש, סליחה, גם...
כן, כן.
תופעות לוואי להמשיך לקחת?
לא, תראי, תלוי איזה תופעות לוואי. המתחילה ב-50 מיליגרם זה מינון קטן.
כן.
ולוקחים אותו, את רואה שיש לך, שאת מעלה ל-100 מיליגרם, יש לך תופעות לוואי, תחזרי ל-50 מיליגרם, לעוד שבועיים, או לעוד שבוע.
ידוע לך עכשיו איזה תופעות לוואי?
יש הרבה תופעות לוואי לכל דבר, גם לאקמול. תקראי אקמול, תפחדי לקחת אקמול, כי יש לו המון תופעות לוואי.
לא, אקמול אין לי בעיה.
לא, אני אומר לך, אם את תקראי את רשימת תופעות הלוואי של אקמול בעלון לצרכן, את לא תקחי אקמול. אז זה שיש תופעות לוואי, זה רשום. אז אני מציע לא לקרוא אותם, את מרגישה לא טוב, אז תבדקי, ואם זה קיים, תחליטי, אם תופעת הלוואי יותר גרועה מהכאבים שיש לך, אל תקחי. אם תופעות הלוואי היא זניחה, אז תקחי. ובית, אם תופעת לוואי היא תופעת לוואי, היא לא מופיעה אצל כל מי שלוקח אותה. ברוב המקרים היא לא מופיעה. תופעות לוואי דרמטיות שכתוב בכל הכדורים שישנן, הן נדירות. הן מופיעות באחד ל-10,000, או באחד ל-20,000 מהאנשים שלוקחים את זה, או באחד ל-100,000 מהאנשים שלוקחים את זה. כי אם זה היה מופיע אצל כל אדם שלוקח את זה, אז, לא היו, אז משרד הבריאות לא היה מאשר את זה.
דרך אגב, דוקטור, יש לי אי ספיקת לב שאני צריכה לקחת, אני לא לקחתי עד עכשיו, ג'רדיאנס.
ג'רדיאנס, למה את לא לוקחת? כי את לא רוצה להתמכר, אז מה, ג'רדיאנס זה כדור לסכרת, זה לא להספיקת לב.
זה מה שהקרדיולוג נתן.
אז הוא רוצה להגן גם על הכליות, ורוצה לגרום שתהיה הפרשת
נוזלים. כולל פוסיד וכל זה, שזה גורם לי באמת לשיתון יתר, זה ממש...
אוקיי, ורד, את חולה מורכבת, יש לך הרבה מחלות.
נכון.
אז אני הייתי מציע באמת שתשמעי בכל הרופא שלך, שהוא מכיר את כל המחלות ויכול להציע לך, עצות טובות מהעצות שלי, שאני את רואה כל פעם את חושפת לי איזה סוד אחר, שמגביל יותר את הטיפול התרופתי.
כן, אני אמרתי לך, יש לי קינים וגם פשפשים.
כן, כן. אוקיי, ורד, יש לנו עוד מאזין אחד שאנחנו צריכים לעלות, כי אנחנו מסיימים את התוכנית.
רק דבר אחד, כן. יש לי עכשיו, דוקטור, רק כן. בשביל זה, סקאביאד, אתה בטח יודע מה זה.
סקאביאס, כן. זה גרדת.
זה מה שקרה לבן שלי, ולי במקרה יש לי בן שגר איתי.
אז נדבקת ממנו, יש לזה...
זה מה לי, זה דבר כל כך מטריד.
אז יש קרם שאפשר למרוח, ותמרחי את הקרם הזה, תקבלי אותו, יש תרופה והיא הורגת את הסקאביאס, אבל את צריכה גם את וגם הבן, ולהרתיח את כל השמחות ואת כל המזרונים, ואת מזרונים לא, את כל השמחות ואת כל הציפיות, ואת כל הסדינים, ואת הכל להרתיח אותם בבת אחת, כי זה מדבק.
ממה זה נובע?
ממה זה נובע? זה פרזיט שבא, נמצא בסמיכות, זה יכול להידבק, זה נדבק מאדם לאדם.
וזה בג ב... איך קוראים לזה? סקאב יד, זאת אומרת, זה צריך להימרח כל הזמן.
לא כל הזמן, נמרחים במשך שבוע וזה הורג אותם. זה פרזיטים שנכנסים מתחת לאור ועושים מיקרוסקופים שעושים מחילות מתחת לאור. אוקיי, אנחנו מסיימים, ומי איתנו אחרון אחרון על הקו, להתראות וערד, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום. צהריים טובים.
צהריים טובים למאזינה האחרונה שלי להיום, כן.
100%. אני התקשרתי, שמי אחסה,
כן.
אבל אני לא אומרת לך את הגיל, כי זה לא לעניין, אני מדברת בקשר לנכדתי.
שבת כמה הילדה?
הנכדה בת 11.
כן,
עכשיו.
כן.
עכשיו, יש לה בעיה של גדילה. היא גדילה ב...
היא נמוכה?
היא נמוכה ומתחת לקו התחתון, מה שהם קוראים.
יש לה סימני מין משניים?
עדיין לא.
אז זה הזמן לתת לה הורמון גדילה. ההורים שלה גבוהים?
יפה, יפה. עכשיו, ההורים שלה דתיים, חבדניקים. אז יש להם כל מיני השקפות עולם שונות. והרופא רשם זריקה שהיא צריכה לקבל פעם בשבוע, יש לה הורמון גדילה.
הורמון גדילה, כדאי לתת לה את זה.
אבל הבת שלי, האמא החכמה שלה, לא רוצה להכניס לגוף הורמונים.
מה אני יכול לעשות לבת שלה, אלוהים אדירים?
לתת לי יצא מה אפשר אחרת.
אפשר להגיד לה, אפשר להגיד לה, כן, אין משהו אלטרנטיבי.
אין אלטרנטיב.
אין אלטרנטיב. אפשר להגיד לה שהילדה תהיה יותר מאושרת אם יהיה לה עוד 5 סנטימטר.
בטוח.
וזה הזמן עכשיו. ואחר כך...
עד איזה גיל אפשר לתת?
לא, זה עד שמופיעים סימני מין משניים, ואז צריכים אולי לנסות... זה בעיה הורמונלית. לכן אני הייתי אומר לה, תחשבי, אל תחשבי עלייך, תחשבי על הילדה. אם לילדה יהיו עוד כמה סנטימטר, כי הילדה תוך שנה, שנה וחצי, יגיע המחזור, אני גם לא יודע מה גיל העצמות שלה, אני לא יודע אם עשו לה צילום כף יד.
עשו לה MRI.
MRI של מה?
לא יודעת, של היד אני חושב.
לא, צילום כף יד. עשו לה צילום כף יד, לא צריך.
אני יכול להיות.
כן, ואני לא יודע מה גיל העצמות שלה, אני לא יודע מה האחוזון שלה, אני לא יודע מה הגובה שלה בסנטימטרים. אני רק כן. יודע שלילדים שהם מאוד 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 נמוכים בתור מבוגרים, היא הרבה יותר קשה, ויש לה גם... נכון. אז חבל, חבל.
נכון.
עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הורמון גדילה, שבעבר הוא לא היה קיים, והיום אנחנו יכולים לעזור לילדים לקבוע בעוד 5 סנטימטר. וחמישה okay. סנטימטר בגיל הזה זה חשוב. זה צריכים להסביל ללכת עם ההורים דרך השכל.
בדרך... ואין דרך שהיא לא זריקה.
ואין דרך שהיא לא זריקה, והייתי אומר להם להתייעץ עם הרב שלהם, ולהסביר לו גם את הדבר הזה. אם זה רב פתוח, הוא יאשר את זה. הוא יאשר את זה.
לא, זה
האמא
עצמה פרנואית.
כן, את האמא, את...
גם הילדה לא...
לא, בטח, איזה ילד רוצה לקבל זריקה, איזה ילד רוצה לקבל זריקה בשבוע.
בדיוק.
אבל כל הילדים שאני מכיר, ואני מכיר הרבה, אז החודש הראשון היה קצת טראומטי, ואחר כך הם הזריקו בעצמם לעצמם, גם ילדים בגיל 10-11 הזריקו לעצמם את הזריקה פעם בשבוע.
נהדר.
אז בדיוק, אז אני מציע לך שתנסי לעבוד עליהם לטובת הילדה, זה פשוט חבל.
זה מה
כן.
שאני כל הזמן מנסה, זה עולה לי ממש בבריאות של עצמי.
לצערי, אבל... חבל לי שאני לא יכול לעזור יותר, אבל...
אוקיי, אז זהו, חשבתי אולי תהיה,
לא.
יש דרך אלטרנטיבית.
אין דרך אלטרנטיבית, אין דרך אלטרנטיבית. הדרך האלטרנטיבית היא להיוולד להורים עם גנטיקה של אולסיפרי. כן.
כן, אבל תקשיב, יש לה שתי אחיות אחרות שהכל אוקיי. בסדר. אני רציתי...
לא, יש לנו עוד 52 דקות ואני חייב לסיים. שניות, כן, כן, כן. אז...
אם זה יכול להיות כתוצאה מזה שהיא נולדה עם MCV?
לא. בדרך כלל לא. אני לא יודע, אבל בדרך כלל אני לא מכיר קשר בין MCV לבין גובה נמוך. אוקיי, אז הכל טוב לך, כל טוב, מצטער שאני לא יכול לעזור יותר ולדבר עם ההורים. זהו, זהו רבותיי, סיימנו. לא לפני שנודה למאירה פרץ ויאל פרנק שאורחים ומפיקים את התוכנית, לאופק קולר שאחראי לדיגיטל, לעומר אוקון שאחראי לפייסבוק לייב, לרן לודין שאחראי לשידור ב-103 FM, ופלג בן צבי ב-104.5 FM, ש... על השידור, כן, ואני רוצה להגיד לכם שמיד אחרינו תהיה פה רבקלה מיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ומיד אחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו, וברדיו צפון זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, בשורות טובות, ונתראה בשבוע הבא. להתראות.